שוב לנושא שהוא כל כך יקר וכל כך רלוונטי, לא רק היום, אלא מימי קדם ועד עצם היום הזה, אדם וחווה. ואנחנו נחזור ונקרא רק את הפסוקים וכדרכנו בעיון שמתחילים מהפסוק פסוק י"ח, נכון, פסוק י"ח. ואני רק מזכיר את ההקשר, את הקונטקסט. ראינו שלפני כן יש את הנחת האדם בגן עדן, ויש את הציווי לו לא לאכול מעץ הדעת. אחר כך באה פרשת אדם וחווה, ומאוחר יותר שוב אנחנו שווים אל סיפור גן העדן ואכילתו של האדם מעץ הדעת בתחילת פרק ג' והנחש היה ערום וכו'. ותהינו על ההפסקה הזאת שבתווך, שבה בפרשת בריאתה של חווה, אחרי הציווי לא לאכול מעץ הדעת ולפני החטא ועונשו. אז ברמת פשוט, אני רק מזכיר, אמרנו שבוודאי הסיפור בא כדי להציב בפנינו את הנתונים שמכוחם אחר כך האדם חוטא. ולחווה, מסתבר, יש חלק בהשתלשלות החטא. אבל אמרנו עמוק מכך. הקדוש ברוך הוא מניח את האדם בגן עדן מפני שהוא רוצה להיטיב עם האדם. הוא רוצה שהאדם אכן יהנה בזה העולם, אדם שקודם החטא, ולכן יש את העץ המצמיח, את עץ עצי הגן, שהם טובים ויקרים, ומגמתם להיטיב עם האדם. גם חווה נועדה כדי להיטיב עם האדם. אלא כשם שבגן עדן ההטבה מחייבת את המבחן, את הדעת, כך גם עניינה של חווה, שיכול להיות לטוב, יכול גם להיות לרועץ, כפי שאנחנו רואים. ונמצא שיש פה איזושהי אנלוגיה, איזושהי הקבלה, שמלמדת הרבה מאוד על כך שכדי שאדם יזכה לטוב, הוא צריך להתמודד. ההטבה אינה הטבה אוטומטית. כשהיא אוטומטית, גם האדם איננו מפנים אותה ואיננו הופך אותה לחלק מעצמו ולבשר מבשרו. רק בשעה שהוא מתמודד, כך בעץ, עם עץ הדעת, וכך עם סיפורה של חווה, הוא זוכה או לטוב, או לטב, או למוטב. ובאמת, סוגייתה של חווה, כפי שאנחנו רואים, היא נמצאת כל הזמן בשיקול הדעת, לטב ולמוטב. אבל עיקרו של עניין רצון השם להיטיב עם האדם, ואני קורא מפסוק י"ח פעם נוספת את הפרשייה הזאת, מקווה שמיד יגיעו גם הדפים, אז נוכל להתבונן ולעיין ביתר העמקה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה לאדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם עצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. היו שני מרומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. פרשייה קצרה, טעונה, כל פסוק בה עולם ומלואו. קודם כל נחלק כאן, אני לא זוכר אם פעם שעברה חילקנו לכם מן הדפים, מן הדפים הללו, של מה? יש מישהו שלא קיבל? אז בבקשה. יש פה מפרשת בראשית, ואני רוצה במקביל לחלק עוד, כן, בבקשה. זה הדפים, ואני רוצה במקביל לחלק, לדבר גם שם, עוד בבקשה. ואני רוצה לחלק לכם במקביל את דברי הרב צנעיקרים, נחמה ליבוביץ', זה לא היה פעם שעברה. בואו תעבירו. אחד. חסר בשבילי. יש לכולם? יש לכולם? כן? יופי. נתחיל בביטוי שדיברנו עליו בפעם הקודמת, לא טוב היות האדם לבדו. עצם הפסוק אומר דרשני. כשם שבפרק א' אנחנו שומעים את שיקול דעתו של ריבונו של עולם, כביכול המקרא מכניס אותנו לכבשונו של עולם ולמעבדה האלוקית שיש בה כאילו מעין שער כלוותי הפנימית. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. שם כביכול מתייעץ עם המלאכים. פה גם, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. הפסוק הזה, שלכאורה, לא היה חסר כלום, אילו ישר היה מתחיל הפסוק, ויצר אדוני אלוהים את מן האדמה וכו', וגם את יצירת חווה, סיפור יצירת חווה, מלמד אותנו על כאילו, שבתורה, שוב, דיברה תורה כלשון אדם, כאילו יש פה איזשהו שיקול דעת אלוקי, לכאן ולכאן. וזה עצמו מחייב מחשבה. מה פירוש? ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו. הרי הקדוש ברוך הוא, הכל גלוי וידוע לפניו, כביכול, הוא בורא אדם. ואחרי שכבר קראנו שוויצר אדוני אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, והיפך באפיו נשמת חיים, והיה אדם נפש חיה, את בריאת האדם כבר שמענו. אומר הקדוש ברוך הוא, וואי, לא טוב היות האדם לבדו, זה לא טוב שהוא נשאר לבד, אעשה לו עזר כנגדו. עצם הכנסת התורה אותנו כביכול, לשקלא וטריא שהאלוקית בינו לבין עצמו, היא עצמה אומרת דרשני. מה פשר הפסוק? למה הקדוש ברוך הוא מערב אותנו בנקודה הזאת? הנקודה הזאת תשאיר אותה רגע אחד פתוחה. אני אומר שוב, כבר דיברנו בשיעור הקודם, אבל אני עכשיו רוצה לגבש את הדברים. וממילא זה מחייב אותנו גם לשאלה, מה פשר הביטוי לא טוב היות האדם לבדו? מה פה לא טוב? מה לא טוב בהיות האדם לבדו? אז אנחנו רוצים להתחיל ברש"י. לא טוב היות האדם לבדו, אתם רואים ברש"י שלפתחם? שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו בן זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין לו בן זוג. ואת הלא טוב לפי פירושו של רש"י הוא איזה שאלה דתית, תיאולוגית. למדנו את זה בפעם הקודמת, אני זוכר. עכשיו אני רוצה, ובאמת מכיוון שבפעם הקודמת לא מציתי ולא הבאתי את הרב נחמה ליבוביץ', אני רוצה שתקחו את הדפים של נחמה, נמצאים איתכם, ונראה כי היא באמת בדרכה שלה מאוד מחזיקה מפירושו של רש"י. לא טוב היות האדם לבדו. יש מישהו שחסר לו? יובל? אתה קיבלת? בוא, תזכה בה. גם באותה הזדמנות, גם בדפים. זה וזה. אחד, שתיים. אומרת, אתם רואים, אני קורא את נחמה מראשיתה. אולי לא טוב היות האדם לבדו. תסתכלו בעמודה השנייה, כן? באותו סיפור שני של בריאת האדם המסופר בפרק ב', באותו סיפור שאינו אלא פרטו של ראשון, אתם איתי? כן? המתעכב מה? בעמודה השנייה, שורה שלישית רביעית. כן. באותו סיפור שאינו אלא פרטו של ראשון, וכבר עמדנו על כך שבעצם יש פה כלל ופרט, קוראה בהתחלה בפרק א' נותן את הפנורמה הכללית, ועכשיו היא יורדת לפרטי האדם. המתעכב על בריאת שני המינים, שהפרק הראשון תמים מובנים כללם יחד, ומה עוד לפני היות זכר ונקבה, לא טוב היות האדם לבדו. ללשון זו של פסוקנו מאיר כסותו בספרו מאדם ועד נוח עמוד 70, וזאת הערה חשובה. המילה לא, לפני תואר, מדגישה את התכונה השלילית יותר מאשר המילה עין או אין. כשאני אומר דרך משל, אין דבר פלוני טוב, הרי אני שולל מאותו דבר, שאותו דבר יוכל לחשב טוב, אבל עדיין אני קובע שהוא רע בהחלט. ייתכן שיהיה בינוני. ומאידך גיסה, כשאני אומר דבר זה לא טוב, הרי אני מחייב שהוא הפך של הטוב. מה? לא רע, בדיוק. לא טוב זה מושג, לא טוב. זה דבר לא טוב. לא טוב פרושו דבר, רע. הגדרה. לעומת האפשרות שזה לא לא טוב ולא רע. אני למשל רוצה להזכיר, בפרשת נוח אנחנו קוראים ומן הבהמה אשר איננה טהורה. כי שם עוד לא היה מושג של תמים. אז הבהמות שיש בהמות טהורות שרויות להיקרב לגבי המזבח, ויש בהמה שהיא איננה טהורה. אבל בפרשת, בספר ויקרא, בשעה שאנחנו באים לדון בתמה ובתהור, אז באמת החזיר נקרא בהמה תמאה, השפן תמה, תמה הוא לכם. כי כאן באה התורה להדגיש, המושג תמה מקביל ללא טוב, זה דברי כסותו. המושג איננה טהורה, איננה טהורה, אבל זה עדיין לא אומר שהיא תמאה. אלא יש כאלה שמרויות להיקרב למזבח ויש כאלה שלא. ברור? למה זה חשוב? מפני שעל פי דבריו אלה של כסותו, המציאות של האדם שהוא לבדו היא לא טובה. לא רק שהיא, נגיד, אינה לה טובה, אבל יכול להיות שהיא גם לא רעה, אלא יש פה חיסרון, יש פה שלילה, יש פה הדגשה. לא טוב! היות האדם לבדו, זה משהו גרוע, רע הוא היות האדם לבדו. ובאמת יש פה הקבלה ניגודית לכל מה שלמדנו עד כה. עד כה אין דבר לא טוב. כל יום נאמר לב טוב וטוב וטוב וטוב. ובסיכומו של דבר נאמר, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה, טוב מאוד. טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לעצמו ציונים, כבר דיברנו, 8, 9. בפרשת השבוע שלנו אנחנו נקרא ציון 10. מה הוא? טובה הארץ מאוד מאוד. דיברנו על זה בשעתו. ארץ ישראל 10. אבל כמו שאומרים החבר'ה. אבל עד כה טוב מאוד. לראשונה ציון גרוע. נגיד במושגי מבחנים מינימום 4. לא טוב. היות האדם לבדו. וממשיכה הנחמה, עלינו לעשות, אתה לא קיבלת את הדף, אז חבוד.
סיכור של טוב וטוב 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 מאוד?
לא, התיקור, התוספת. טוב מאוד זה, זה, זה יותר מאשר טוב. הרחבה, טוב מאוד זה...
אז יוצא שטוב ועוד טוב ועוד טוב. יוצא טוב מאוד?
הטוב מאוד הוא יותר מאשר טוב ועוד טוב ועוד טוב. כמו שלדוגמה, אדם וחווה זה יותר מאשר שניים אדם ועוד חווה. זה יוצר הרמוניה, זה דבר... אם נדבר בלשון האנגלית, טוב זה good, טוב well, בסדר? טוב מאוד זה better, וטוב מאוד מאוד זה best. The best. אומרת נחמה, עלינו לנסות לפענח אתה מהו הלא טוב ביותו לבדו. יש מרבותינו הנותנים לערכת הלא טוב הסבר פסיכולוגי, מבחינה נפשית, הוויית בדידות זו לא טובה היא. כי השרוי בלא אישה, כך נאמר ביבמות סמך בית עמוד א', מה כתוב שם בגמרא? שרוי בלא שמחה, ולא ברכה, ולא טובה, ולא שמחה, ולא טובה. ולא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך. ולא ברכה דכתיב ראשית הריסותיכם, תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. ולא טובה דכתיב לא טוב היות האדם לבדו. ובכן, מה הוא לא טוב היות האדם לבדו? מסכן האדם, בודד, עצוב. למרות דברי המשורר, לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה, תורה אומרת, לא טוב היות האדם לבדו. יש הרואים בדידות זו כלא טובה מבחינה מעשית, בגלל הקושי שבסיפוק הצרכים החומריים של האדם, כנאמר ביבמות, במה אישה עוזרתו לאדם? אדם מביא חיטים, חיטים כוסס. הוא צריך להיות אחר כך זה שמביא פשטן, פשטן לובש, לא נמצאת מהירה עיניו, ומעמידתו על רגליו. וכן התועלת באישה, כאן היא בעיקר תועלת פרקטית. מה? חומרית, נכון. מה? מה זה? כן, למה לא? הייתה קודם כל תלמידה חכמה, חוץ מזה יש היום דרכים לאסוף דרך התורה תמימה. מה? לא, זה היה לפני שהיית מביא פה מחשב. טוב. כן, אז הנה אתם רואים. לפי דעה זו, סיפוק צורכי חייו של האדם דורשים חלוקת עבודה בין איש לאישה, ודורשים שיתוף ביניהם. ובין חלוקת עבודה ואין שיתוף, אין חיים. ושוב, שונה ממנו פירושו של ספורנו. ספורנו מוסיף, לא יושג טוב התכלית המכוון בדמותו ובצלמו, אם יתעסק הוא עצמו בצורכי חייו. נגיד שאדם כן יכול לתפור, וכן יכול להרוג, וכן יכול לתחון וכדומה, אבל נמצא שבלי הדברים האלה הוא לא יוכל להפנות עצמו גם ללימוד וגם לדברים בהישגים גבוהים יותר. מסיפוק צורכי החיים עובר ספורנו לסיפוק הדרישות הנדרשות מן האדם בצלם אלוקים, שבלי חלוקת עבודה ובלי עזרה ושיתוף לא יוכל להגיע לידי מילואן. והלא טוב מתפס כאן כפגם בשלמותו של האדם. אני ארצה עוד אחר כך להציב נדבך יותר גבוה ללא טוב היות האדם לבדו, זה דיברנו סוף השיעור הקודם, מאשר הפירושים הללו של חז"ל, שבעיקרם מציבים את העמדה הפרקטית. אגב, העמדה הפרקטית באמת היא הפסוקים שבספר קהלת, ששם כתוב במפורש, טובים השניים מן האחד. כשהפסוקים בספר קהלת מנמקים למה טובים השניים מן האחד, אז בעיקר הנימוק הוא נימוק פרקטי. למה טובים השניים מן האחד? מה? איך אומר הפסוק? בואו נקרא למשל בספר קהלת, טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם. נכון? תכף נמצא איפה זה. לא זוכר בדיוק. הנה, בפרק ד' פסוק. הנה, אז בואו נקרא. יפה. נו, בואו. כיוון שאמרת, אז קרא. חבוד. כל רם, כן. הלאה. הלאה?
גם אם ישכבו שניים לחם להם, ואחד לחם.
הלאה?
אם יתקפו אחד, שניים יעמדו נגדו, וחוט המשולש לא במהרה.
לא במהרה ינתק. מה?
למה
חוט המשולש? חוט המשולש הכוונה היא פה לאו דווקא לאיש ואישה. זה לא השילוש כמו בסרטים המקולקלים. חוט המשולש, כמו שדבר, אם יש קבוצה של שלושה, אז בוודאי זה יותר טוב. שניים, אז אחד עוזר את השני. אבל אם יש שלושה, זה בוודאי כבר ככה, כמו...
אבל אני לא מדבר על שניים.
מה?
הוא כל פעם הוא מדבר על שניים, אתה לא כזה לשתיים,
ופתאום עשה... לא, בסדר, הוא אומר, חוט המשולש עוד יותר טוב. אבל תסתכלו, הנימוק שמובא פה בקהלת, הוא כל כולו בשיקול פרקטי. אם אפשר לומר, היתרון ליחיד בצוותא עם השני. מה הנימוק? טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם ייפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול, אין שני להקימו. ובכן לטובתך, אומר הכתוב, כדאי לך שיהיה לך חבר, כדי שתוכל להרים. וגם אם אתה תעזור לו במקביל, אז אשמור לי ואשמור לך. אם אפשר לומר, יש פה חשבון של תועלתי. חשבון הוא חשבון שהוא כל אומר בתועלת. ואילו האחד שיפול לנשינה כמו. גם אם ישכבו שניים, וחם להם. ולאחד, איך היא חם? אז אפשר לומר, משתלם לי להיות עם, עם השני, בין אם זה איש ואישה, ובין אם אפילו שני חברים, ככה שנמצאים, אני יודע מה, בטיילים להם בעולם הגדול, על הרי השלג וכדומה, אם ישכבו השניים, וחם להם. הם מחממים אחד את השני, נמצא איפה, ששוב, הנימוק הוא נימוק תועלתי. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו כנגדו, אז יש לו עזר. והחוט המשולש, אם יש לו שער, זה בוודאי טוב. החוט המשולש לא במהרה ינתק. אני רוצה להעיר כאן, כדאי לשים לב לזה. אם החשבון הוא באמת חשבון תועלתי, מה קורה שמסתבר שהתועלת אינה קיימת? למשל, אם יש לך חבר חולה, והחבר החולה הזה, הוא כבר לא יוכל לעזור לך מול מישהו שיתקוף אותך, כי אין לו כוח, ואם הוא איננו מסוגל להושיט לך יד ולהרים אותך עם טיפול, מפני שאתה רק צריך לעזור לו, ואם גם מסתבר שזה לא חולי זמני, אלא באמת מצב קשה, אז לכאורה בסיטואציה כזאת, השיקול התועלתי נעלם, ואז מה אני צריך אותו? עדיף לי לעזוב אותו. אלא מה? תגיד, אם אתה תעזוב אותו, פעם אחר, מחר מישהו אחר יעזוב אותך. טוב, החשבון הזה. על אחת כמה וכמה, אם האדם צריך למסור את נפשו למען חברו, ואם הדבר הזה עלול להיות גם דבר שהוא משלם עליו מחיר יקר, אז הוא צריך לעשות לעצמו את החשבון התועלתי. אני מאיר את זה מפני שספר קהלת הוא ספר שמסתכל על הכל מנקודת מבט אגוצנטרית. לפחות כהווה אמינה. הספר הזה הוא כל הזמן אני, 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 אני. וכל הזמן הוא בוחן את כל מה שסביבו מנקודת המבט של תועלתו. אז גם הבנת הערך של החברה נתפסת לו, של החברה של השניים או של המשולש, נתפסת לו מנקודת המבט התועלתית האישית. ובאמת, במקום שהתועלת האישית לכאורה עלולה להתערער, מוצב סימן שאלה על כדאיות החברתיות. נשים לב לזה. עד כאן, בעצם הדברים תואמים יפה גם את דברי הגמרא במסכת יבמות, אפילו דברי הספורנו, האישה לתועלת. לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא טוב. כי הוא לא יכול לעשות את הכל לבד, והוא זקוק לעזרה. וכיוון שהוא זקוק לעזרה, אעשה לו עזר כנגדו. זה הפירוש האחד. מה מפרש רש"י? עכשיו נחשוב אל רש"י, ואם נחמה. אתם רואים? אך, פירוש אחר לגמרי, מביא רש"י, בסוגריים לקחו בשינוי לשון מפרקי דרבי אליעזר, שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין לו זוג. נבין את דבריו. מלכתחילה נוצר האדם בשניות של אפר מן האדמה ושל נשמת חיים, אשר נפח בו השם אלוקיו, כדברי רש"י, ויפח באפיו גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. ויעודו לעבוד את בוראו ביותו אפר מן האדמה וביותו עם זה בצלם אלוהים. אילו לא היה חוק הזיווג השליט בבעלי חיים חל עליו, זאת אומרת, לא היה צורך באדם וחווה, ולא היה חוק הזיווג קיים עליו, היה מופר שיווי המשקל, היה עושה האדם עצמו אלוה. זאת אומרת, האדם היה חושב, הנה אני, מן העליונים ומן התחתונים, כמוני כבוראי. למען יהודו ותפקידו. עכשיו, למען יהודו ותפקידו, למען התוכנית האלוהית שהייתה בבריאת העולם, והאדם לא יישאר בודד. אז לכן צריך בחווה, כדי שלא יגבע האדם בליבו, ויאמר, אני כאלוה. זה הפירוש של רש"י. ותמהו המפרשים על דברי רש"י אלה ויקשו, מה יצריכו לרש"י להביא כאן את דברי חז"ל אלה ולפרש שמצד זה אינו טוב? ולמה לא יפרשו כדרך שפרשו חז"ל בכמה מקומות שהיושב אל אישה שרוי בלא טובה? באמת הפירוש של רש"י נראה על פניו פירוש מאוד מוזר. זאת לא טוב להיות האדם לבדו שלא יאמרו שיש שתי רשויות. אומר רש"י, שתי רשויות הם, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו בן זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין לו בן זוג. הפירוש של רש"י, בוודאי שעל פניו לא נראה כפשוטו של מקרא. מסכימים? עכשיו נראית נחמה, שהיא בכלל חסידה גדולה של רש"י, והיא רוצה להעיר את דבריו. הדבר שדחפו לרש"י להביא מדרש חז"ל זה, ולהסביר את הלא טוב, לא הסבר פסיכולוגי, ולא חברתי, ולא כלכלי, אלא הסבר דתי צרוף, כאילו הסבר תיאולוגי, שלא יאמרו שהאדם הוא כאלוקים, הוא גם כאן, כבכל פירושיו ובכל מקום שבו הביא מדרשי חז"ל, עיונו המדויק והמדוקדק של רש"י בלשון הכתוב. הבה נעיין ונראה. לא נאמר בפסוקנו, לא טוב לאדם להיות לבדו. זאת אומרת שכאדם לא טוב לו שהוא יהיה לבד. לא קביעה סובייקטיבית זו, לא מתוך ההרגשת האדם בבדידותו ידבר הכתוב, ולא מנקודת הראות הבדידות בעיניו, אלא קביעה אובייקטיבית זו שנקבעה בפסוקנו. לא טוב היות האדם לבדו, זה מציאות לא טובה, שמצד עצמו הוא לא טוב. דהיינו לפני האלוהים אינו טוב. לא כך עלתה במחשבה לפניו. זהו אשר הצרה שעל פי דברי חז"ל ללמדנו, והוא שנאמר בכתוב, לא טוב היות האדם לבדו. דקדוק. לא ארחיב כאן, הוא מעניין, מרתק הדקדוק של נחמה. ואני לא כן עימי. לי ברור שדברי רש"י העיקרים אינם פשוטו של מקרא. ולא טוב להיות האדם לבדו אינה דאגה של הקדוש ברוך הוא ממה יאמרו האפיקורסים, או אפילו ממה שעלול האדם לחשוב עצמו כאלוהים. אף על פי שבעומק העניין זה מגיע לידי כך. ריבון העולמים לא דואג לעצמו. ריבון העולמים דואג לאדם. ולא טוב היות האדם לבדו איננו רק ביטוי של שיקול פרקטי או פסיכולוגי במובן הנמוך של המושג. נחזור באמת למה שאמרתי מקודם בקשר לספר קהלת. האם באמת השיקול של טובים השניים מן האחד נובע רק מזה שהשני יוכל לעזור לו בשעת מצוקה? כמו למשל כשהוא אומר, אם ייפול האחד השני יקים אותו, ואם השני אין לו כוח להקים אותו אז לא שווה, ואם יתקופו האחר אז השניים יעמדו כנגדו, זה כל השיקול? לא טוב להיות האדם לבדו, מפני שהאדם בשורש נשמתו הוא יצור חברתי. השיחה למשל, הדיאלוג בין שניים, האם עניינה רק שאני רוצה להגיד לך משהו כדי שתעזור לי, כדי שתביא לי משהו, תביא לי את חפירה, תעזור לי להקים אוהל או בית? ודאי שכל אלה דברים נכונים. אבל השיחה, הדיאלוג בין בני אדם, היא נחוצה לשניהם, היא נחוצה גם לאדם, מפני שבאמת הבדידות לא טובה לאדם. האדם מרגיש בעצמו כשהוא בודד שהוא לא שלם. נמצא שהלא טוב, באמת נחמה צודקת, שלא טוב זה פירושו של דבר רע. אבל הרע הזה הוא מפני שהאדם לפי טבע נשמתו זקוק ליחד. או כמו שאומרים חז"ל, או חברותה או מיטותה. האו חברותא או מיטותא אינו רק פועל יוצא שאני צריך את העזרה הפרקטית של זה שמולי, אלא בהכרה של האדם שהוא צריך לחלוק, שהוא צריך להיות שותף, השותפות הזאת. השותפות הזאת באופן עמוק מאוד, היא מגלה את ההזדקקות הזאת של האדם להוויה של היחד, היא מגלה לאדם שהוא כשלעצמו, אני כשלעצמי מה אני. ההזדקקות שלו, וזה נכון במעגלים רחבים, החל מהאדם שזקוק לאביו ואמו, המשך מהאדם שזקוק לחברה, ותראו את הילדים הבודדים, אגב, יש תיאור נורא, ניסוי פסיכולוגי שנעשה על ידי הנאצים הארורים ממח שמם, אבל הם היום נושאו לעצמם לעשות ניסיון כזה, כשהכל היה בידיהם אדוני הארץ, לקחו ילדים, תינוקות, מרחם אמם, ולתינוקות הללו הם נתנו את כל המזון ואת כל מה שהם היו צריכים מבחינה פרקטית, אבל בלי מגע, בלי חיוך, בלי שום איזשהו מקום, שקוראים אינטראקציה, זאת אומרת, בלי שום מגע הדדי. אחרי זמן קצר, תינוקות או השתגעו או מתו. ניסיון שנעשה. מה זה מלמד? היכולה, אתה אומר, הוא צריך, אני יודע מה, לנהוג חלב? אוקיי, נותנים לו חלב. נותנים לו חלב מבקבוק. הוא צריך להחליף לו חיתולים, החליף לו חיתולים, אבל שום חיוך, שום מגע. לא טוב להיות האדם לבדו. והגילוי הזה שלא טוב להיות האדם לבדו, מגיע לשפיט שלו, לפסגה שלו, ביחד שבין אדם וחווה. לא טוב לאדם להיות כשהוא לבד. הוא זקוק. אז נכון, יש רווקים, ויש גם מציאות כזאת, אבל היא מציאות לא טובה. לא טוב להיות האדם לבדו. ההזדקקות של האדם זה לא רק השיקול הפרקטי. עכשיו, מה בעומק העניין, המסר שעולה מלא טוב להיות האדם לבדו? ההכרה של האדם שהוא כשלעצמו איננו יאור. נגיד ככה, הרעיון ההרמוניה של העולם, היחדיו שיוצר את השלם, הוא בא לידי ביטוי בפסגתו ביחס שבין אדם לחווה. לא טוב להיות האדם לבדו. ואגב, מכאן, לא, זה לא אגב, מכאן אנחנו למדים באמת גם על היחס שבין האדם לאלוקיו. מתוך הצמאון של האדם לעזר כנגדו, והכרתו של האדם יציאתו מהאגוצנטריות ומהמחשבה שאני ואפסי עוד, שאין שום דבר, רק אני יכול להסתדר לבד, הכל בסדר. גם אם הוא לתורת, יכול להסתדר לבד. זה לא בסדר, כי אין לו את היכולת השותפות. מכאן זה נקודת המוצא להכרה של האדם שאין לו דבר בלי אלוקיו. ואכן הדימוי של היחס בין איש לאישה, כיחס שבין האדם לאלוקיו, שעליו מבוסס כל שיר השירים, והיחס גם ברמה כוללת בין כנסת ישראל לריבונו של עולם, נלמד מלא טוב היות האדם לבדו. מלא טוב היות האדם לבדו ביחס לאישה, לומד האדם שלא טוב היות האדם לבדו, בלי שהוא נזקק, בלי שהוא יוצר קשר עם מקור חייו, עם אלוקיו. זה עומק העניין שלא טוב היות האדם לבדו. ובאמת צודקת נחמה, שלא טוב היות האדם לבדו, זה לא רק איזה מין שיקול פרקטי, פסיכולוגי. אבל בהקשר הזה היא הרבה יותר עמוק. אז אנחנו לא נזקקים דווקא להגיד שיאמרו הבריות, אדם יחיד בתחתונים. נכון? שזה חלק מן העניין, אבל המשמעות העמוקה היא...
אבל נחמה השתמשה בדיוק של הפסוקים, לא טוב לאדם, לעומת לא טוב היות האדם.
כן.
ולפי הפירוש עכשיו זה לא מיישב את ה...
זה כן מיישב. כי זה, כי הבריאה האלוקית אינה שלמה ככה. הבריאה האלוקית של האדם אינה שלמה כשהוא לבדו.
אפשר לומר את זה גם על צורך פרקטי גם.
כן, אבל לא, אבל הבריאה אינה שלמה פירושו של דבר במהות, לא רק בשיקול התועלתי, במהות העניין.
כן, בסדר, מבחינת המילים היחד שלי להתיישב גם עם הפירוש של הדבר.
אפשר. אני לא כל כך מתפעל מהדיוק. כי באמת הקדוש ברוך הוא דואג לעניין, זה דאגה לעצם העניין, מהות האדם היא לא טובה, היא חסרה כשהיא לבדה. לא שיש אדם, ואחר כך יש לו איזשהו צורך חיצוני לו, אלא זה במהות הדברים. אוקיי. בפעם הקודמת, ואני לא אחיו על כך דברים, בגלל קוצר הזמן, עמדנו על פירושו של הרמב"ן, שהלא טוב להיות האדם לבדו, איננו יכול להזדקק רק לעניין שבלי זה לא יהיה פריאה ובריאה. כי תיאורטית היה יכול להיות האדם דומיני, כמו שאנחנו מכירים גם נגיד בצמחים, יש צמחים דומיניים, אפילו כנראה שיש בעלי חיים, אומנם פרימיטיביים, דומיניים. לא טוב להיות האדם לבדו, ושהוא כאילו יפרה וירבה מעצמו, מין אנדרוגינוס כזה שיוכל להפרות את עצמו. אעשה לו עזר, וכאן באה מילת המפתח, איזה מילה? כנגדו. מה זה הכנגדו? לפי הפירוש הזה לא כדרשת חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו, אלא עזר כנגדו, מה פירוש? לעומתו. והמילה עזר כנגדו היא סוד גדול. אנחנו הולכים על פי אותה דעה שמופיע גם בגמרא במסכת ברכות דף סמך א', שהאדם נברא דו פרצופי, זכר ונקבה, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך, אומר הפסוק בתהילים בפרק ק' למתת. אחור וקדם, המשמעותו של דבר דו פרצופי, אבל דו פרצופי באופן שמצד מצד אחד זכר, מצד שני נקבה. מה רע בזה? הלא הוא, במצב כזה, זה מציאות אורגנית. מה חסרה? מה חסר נגיד, אם מצד אחד, לצורך העניין, ראש של זכר, מצד שני ראש של נקבה, כמובן הכל כאן זה בשפת קודים, זה לא מורך להיות שכך היה אדם באופן פיזי. אפשר, אבל לא הכרח. כן? מודעות. מודעות. כשאמרנו את המילה מודעות, אנחנו מבינים אחר כך שכשכתוב והאדם ידע את חווה אשתו, יש ידיעה. הידיעה הזאת מביאה גם לקרבת בשר. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אבל יש מודעות. פנים מול פנים. ואגב, אורחה, וכאן לא ניכנס לענייני, לדיני זיווג וכדומה, אבל חלק מן העניין של פנים אל פנים, משמעותו מודעות. עין בעין יראו, ולא אחור. זה חלק מהקלקול המסוים שקיים בתחום הזה. העניין הזה של המודעות, של זה, של פנים אל פנים, היא באה באמת לידי ביטוי. לכן, עכשיו נדקדק בפסוק. ויקח, אומר הפסוק, ויקח את הצלה, וישן ויקח עד מצלעותה, ויסגור בתר מתחתנה, ויגבין אדוני אלוהים את הצלה, במלרע, אשר לקח מן האדם, ויביאנה אל האדם. איך פירשנו מה זה צלה?
צד.
כמו צלעות המשכן. לא צלה, איזה צלה מצלעותיו וריאות, אלא צלה. יוצא איפה שהיה פה ניסור, על פי פשוטו של מקרא. חיתוך, לא שהוא עושה לו ניתוח, מוציא לו איזה צלע, אלא הוא חותך אותו, במגמה להביא, אם קודם לכן היה פרצוף אחד לכאן ופרצוף אחד לכאן, עכשיו שני הפרצופים נפגשים. אגב, תשימו לב, הביטוי עם קשה עורף אתה, מה המשמעותו? מה זה קשה עורף? מה? שהוא מפנית אגב, ולא מסתכל לי בעיניים, זה קשה עורף. ולמה הוא קשה עורף? זה שנגיד, אתה רוצה לדבר עם אשתו, בוא תסתכל לי בעיניים, לא, הוא מסובב את הראש. אתה מנסה לסובב לו את הראש, נגיד ילד, אתה מנסה לסובב לו את הראש, לא, הוא קשה עורף, הוא מקשה אתו פה, ולא מסתכל אליך. זה המושג של עם קשה עורף. זאת אומרת, שפנו אליי עורף, כמו שאומר הפסוק במקום אחר, פנו אליי עורף ולא פנים. לפני הניסור וההבאה, אדם וחווה, זה לכאן וזה לכאן, והם אינם מתוודאים זה לזה. ההתוודאות מחייבת את הניסור והבאתם פנים אל פנים. דבר נפלא. נמצא איפה? אעשה לו עזר כנגדו, לעומתו, פנים אל פנים. זה אומר הרמב"ן. בפירוש ישר ויקר הוא זה. נמצא איפה? שעניין החווה צריך להיות ההתוודאות, וההתוודאות מחייבת כביכול את הריחוק המסוים, כדי שהם יוכלו לראות זה את זה. אם כן הפירוש הזה, ממילא נבין יפה את כל הסיפור של החיות שמופיע בתווך בין סלו עזר כנגדו לבין הבריאה בפועל. כי תראו שוב, לכאורה לא היה מקרא חסר כלום, אם אחרי הפסוק שאומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, ומיד בדיוק יפה, ויפל, אדוני תרדמה לאדם, וישן, ויקח אחד מצלותיו וכו'. מה היה מקרא חסר? פתאום מכניסים פה את החיות, מה החיות נכנסות פה בתווך? אומר כבר רשי, עכשיו תסתכלו ברשי, חברים יקרים, יש לכם את הדפים שצילמנו לכם עם הפירושים, אומר רשי, על החיות, לפני כן, אני מדלג קצת, הנה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ויפה השם תרדמה, כשהביאם, הביאם לפניו כל מין ומין, זכר ונקבה, אמר, לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג, מיד, ויפל השם תרדמה על האדם. נמצא שהסיפור של החיות כאן, הוא מקפל בתוכו שני הגדים, אחד פשוט ואחד נסתר. ההגד הפשוט, שהאדם, כמי שנאמר עליו, ירדו בדגת הים ובעוף השמיים, צריך לתת לחיות, לכל אחת את תפקידם. לא רק את תפקידם, אלא מתוך הקונטקסט, מתוך ההקשר של אדם וחווה, משמע גם שהוא יודע לזווג, ואומר, זה פר, מתאים לפרה, זה עז, וזה עיזה, זה כבס, וזה כבשה וכו'. תסתכלו ברמב"ן בעמוד נון. תסתכלו ברמב"ן בעמוד נון, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זה אמיתי? כן. הנה, עזר כנגדו. אומר הרמב"ן, כשהביאן לפניו, הביאן זכר ונקבה, זה כלשון רש"י, אמר לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג, מיד ויפל השם אלוקים תרדמה. אומר הרמב"ן, נותן צל"ש לרש"י, ויפה פירש. כי כאשר הכניס פתוקי קריאת השמות בתוך דבר העזר, יכריח זה. מי יסביר לי את המשפט הזה? כי כאשר הכניס פתוקי מה? למה הפתוקים האלה נמצאים בתווך? בדיוק כמו ששאלנו. זה עצמו מוכיח שזה קשור לסיפור. מה? וכאשר, ויפה היא פירש, למה פירש רש"י יפה? כי כאשר הכניס מי? המקרא, התנ"ך, הקדוש ברוך הוא. פסוקי קריאת השמות בתוך דבר העזר. לפני כן אמרנו, לא מצא עזר כנגדו. בסוף הפסוקים האלה, שוב הפסוק, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אז מה זה מחפש כאן? על כורחנו שהעניין הזה של הכנסת החיות בתווך עניינה כדי לעורר באיזושהי צורה באדם את התודעה ש... מי יש? מי לי? לכל החיות יש עזר כנגדם, לכל החיות יש בן זוג, למה לי אין? ועל יסוד התחושת החיסרון הזאת שהתעצמה כתוצאה מהעניין של החיות, משל למה הדבר דומה, אצלנו זה יותר בולט, כי שם עוד לא היו זוגות נוספים. כשאדם, נגיד, הרווק המצוי רואה, הנה בכיתה שלי כבר זה התחתן וזה התחתן וזאת התחתן וזאת התחתן, רק אני נשארתי לבד, אז הדבר מתעצם. מה שנכון לגבי מעגל בני אדם, כאן היה ביחס לחיות. ממשיך הרמב"ן, וקריאת השמות על דעת המפרשים כפשוטו, שיהיה לכל אחד שם לעצמו, כדי שיהיו ידועים וניכרים לתולדותיו השמות אשר יקרא להם, כי יש שמו לעולם. והנה הקדוש ברוך הוא כשרצה לעשות העזר, אז הביאן לפניו, כי היה צריך להביאן לו הזוגות, לקרוא שם גם למקוותיהם, כי מהם שקראם בשם אחד, ומהם חלוקים כמו שור ופרה, גם אם השם הוא שונה, ותאיש ועז, וכבש ורחל, רחל זה הנקבה של הכבש, אין צורך בדווקא בזה, אבל לא משנה, וזולתם. וכשראה אותם מזדווגים זה עם זה, נתאבה להם. זה דברי חז"ל במדרש רבה. וכאשר לא מצא בתוכם עזר כנגדו, נעצב וישן, והאלוהים הפיל עליו תרדמה שלא ירגיש בהסרת הסלע מגופו. אז אם כן, לפי הפירוש הזה יוצא שכל הסיפור הזה על החיות בא מצד אחד האדם, הוא כביכול בעל היכולת והתבונה לדעת איך לזווג ואיך לחלק והמיון וכל הדברים האלה, אבל מצד שני זה בא להעצים באדם את תחושת הבדידות שלו, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כן, בבקשה. שהוא בא על כל בעלי החיים. כן, גם זה מופיע בדרשת חז"ל. בסדר, זה המחשה עוד יותר חריפה, שכביכול הוא מנסה לבחון את כל האפשרויות, וכל אלה לא מתאימים לו. ולכן מאוחר יותר, אכן לזאת יקרא אישה, זאת הפעם עצם העצמה ובעצמה מבשרי. להלכה. בסדר, אנחנו עוסקים פה זה הכל אילוסטרציה. כשאתם דורשים חז"ל כך, לא צריך להגיד שאדם בפועל בא. מה? כי רוצים בזה להמחיש את, כמו שאומרים, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן יכשל בהם, כך גם הכישלום הזה של מציאת העזר כנגדו מתחום החי, הוא שמחדד את האדם בצורך לאישה שתהיה עצם העצמה ובשר בשר. זה כאילו בא בדרך של המחשה חריפה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הלוא כאן גם כן אתה רואה שמביאים אותם לפני האדם, והאדם כאילו, זה המחשה של רעיון הבדידות שמתעצם כתוצאה מהראייה של מה שסביבו.
השאלה אם זה בא לך על רק, ואז כאילו אפשר להכניס כמו שרוצים.
איפה, אתה מדבר במקרא?
כן, במדרש.
בסדר. תלמד את המדרש, אני חוזר ואומר. המדרש מדבר אלינו בשפת קודים. לא מוכרח להיות, אבל זה גם זה לא אסון אם תפרש את זה כפשוטו. יש פה המחשה, המחשת הרעיון של הבדידות שמתעצמת באדם כתוצאה מהמבט, או אם תרצה אפילו כתוצאה מההתנסות עם מה שסביבו, שהוא רואה זה לא זה. אז יש אנשים שכדי שהם יראו זה לא זה, הם בוחנים ורואים את הדבר גם באופן עיוני. ויש אנשים שכדי להרגיש שזה לא זה, צריכים לנסוע לסין ולהודו, ולהתנסות בסמים, ולהתנסות בניאוף, ולהתנסות בכל האיזמים שבעולם, כדי שהם יגיעו למסקנה שזה לא זה. זה סוגים שונים, גוונים שונים של בני אדם. זה מה שממחישים לנו חז"ל, כשאומרים שהוא נזקק לכל חייו העוף. אתה מבין? אבל אני חוזר, כי זאת הנקודה הנפלאה פה. אני חוזר אל הפסוק הראשון. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. ההכרה הזאת שלא טוב היות האדם לבדו, היא בעצמה צריכה להיות חלק מבניין התודעה. עד שהאדם לא מגלה שלא טוב לו להיות לבד, עד שהאדם לא מגלה מפנימיותו שלא טוב היות האדם לבדו, הוא לא מבין מה חסר לו. וכשהוא לא מבין מה חסר לו, הוא גם לא יודע להכיר ולהודות ולשמוח במה שניתן לו. השמחה שבאה לידי ביטוי בהמשך הפסוק, זאת, המילה זאת במיוחד, זאת עיקר האישה, כמאיש לוקח הזאת, חדוותו של האדם כשחווה מגיעה אליו, אלמלא העניין של ההכרה בחיסרון, לא הייתה באה לאדם בשלמותו. ופה הסוד הגדול, שמבהיר לנו את ההבדל, למשל, לצורך העניין, בין אבא ואימא לבין אישה. הפסוק אומר בסוף, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה ההשוואה הזאת בין אבא ואימא לבין אישה? מצד אחד, היא מובנת מאוד, כי באמת האדם, ביותו ילד, ביותו תינוק, הוא זקוק לאבי ואימו. ולא רק זקוק, אלא באמת יש קשר אורגני שנוצר ביניהם. והתורה רוצה לומר שהדבקות באישה כמוה בדבקות באבא ואימא. מכאן גם אפשר להכניס עולמות שלמים מבחינה פסיכולוגית, שהפסיכולוג הידוע פרויד נתן להם משמעויות שלמים, כולל משמעויות שלמות, כולל מה שקוראים תסביך אדיפוס וכדומה. זאת אומרת, האדם שמחפש מישהי בדמות האם, עולם שלם. לא נרחיב פה, אבל הוא רמוז בתורה. על כן יעזוב איש, אתם שומעים חברים, את אביו ואת אמו ודבק באשתו, כאילו יש פה הקבלה. אנחנו מוצאים אצל יצחק מאוחר יותר, שבשעה שהוא לוקח את רבקה, איך אומר הכתוב? וינחם יצחק, ויביאה אוהלה שרה אמו, ויעביה, ויקחה לו לאישה ויעביה, וינחם יצחק, אחרי שרה אמו. את האישה נותנת בעצם, אם אין, תרצו, תחליף לאימא. וזו סוגיה מרתקת, מבחינה פסיכולוגית כל דבר צריך להיזהר מההגזמות בו. פרויד הגיע לזה, מזה לקיצוניות כזאת שסיבחה ושיבשה את הנורמות הרגילות. אבל לא חשוב, בעיקרון יש בזה משהו. אבל מה השוני בין האישה לבין האם והאב? אביו ואמו ניתנים לאדם כדבר טבעי. הוא לא בוחר את אביו ואת אמו, הוא נולד למשפחה. האבא והאימא, הקשר ביניהם הוא קשר אורגני. ממילא, לפחות במשפחה נורמלית, לא מרגיש האדם בחיסרון של האבא והאימא, ולכן באמת הכבד את אביך ואת אמך מבחינה הזאת, יכול להיות יותר קשה, כי האדם רואה את זה כדבר טבעי. טבעי הדבר. לעומת זאת, ודבק באשתו, הדבקות באישה, עניינה היא באה מתוך בחירה חופשית, ולא עוד, אלא מתוך מצב של חיסרון. האדם לא גדל ואשתו תאומתו גדלה לידו. נגיד היה יכולים לגדול כמו איזה שהם תאומים סיימים, בשלב מסוים מפרידים אותם, והנה עכשיו הם מזדווגים. במידה מסוימת, גם זה סוגיה פסיכולוגית מרתקת. אומרים נגיד בקיבוץ שהילדים שישבו על הסיר ביחד, אז לא, אין תמיד קשר כל כך קרוב ביניהם, דווקא מפני שהם משותפים. גם האיסור של העריות, למשל, של אח ואחות, בא ליצור דווקא את ההפרדה. אבל בכל מקרה, יש פה יסוד שהאדם מחפש. חז"ל אומרים, ואיבן את הצלע, שהאדם מחזר אחרי אבדה שלו. כאילו עבד לו משהו, ועכשיו הוא מחפש אותו. החיפוש, הבדידות, תחושת המועקה בהיעדר אישה, שהיא קיימת לגבי כמעט אפשר לומר כל אדם באשר הוא שם. מעטים מעטים הם בני הזוג שמילדותם יודעים זה מתאימה לזו, עושים הם שידך מילדות, ואחר כך הם מגיעים לגיל 13, מסיעים אותם כמו שהיה, אני יודע מה, בחצרות חסידים וזה, והכל הולך למישרים. יש חיפוש, יש התנסות, יש מועקה. הבדידות הזאת שלכאורה היא חלק אורגני, והפסוק הזה שלא טוב היות האדם לבדו מלמדת אותנו כאילו שהלא טוב היות האדם לבדו זה חלק מובנה ממה שבסוף טוב לאדם. החלק הזאת היא כרי אישה. זאת אומרת, אני פתחנו בשאלה למה הפסוק אומר לא טוב היות האדם לבדו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך לשתף אותנו בכבשון מחשבתו, הייתה הווה אמינה, ויש מסקנה מה הסיפור. לפי הדברים שאנחנו רואים כעת, הלא טוב היות אדם לבדו פירושו של דבר, שהתורה מלמדת אותנו שהיה צורך לעבור את הוויה דולורוזה הזאת, את נסיב הייסורים הזה שלא טוב היות האדם לבדו, כדי שיהיה לו בסוף טוב. אור שיוצא מתוך החושך. ולכן גם היה צריך את ההתנסות הזאת עם החיות, שהאדם יחוש את עומק הבדידות בהקבלה הניגודית בינו לבינם. למה היה צריך בזה? כי בלי החיסרון אין תודעה של היתרון. הכל פה עוסק בעניין, התודעה היא המפתח לכל. התודעה שלא טוב להיות האדם לבדו. התודעה הזאת שמתעצמת כתוצאה מהמצב של בעלי החיים ולא הוא לא מוצא עזר כנגדו, היא שנותנת לאדם בשעה שהוא זוכה למצוא את האישה להכרה החל הזאת יקרה אישה. כי מי יש לו ככה זאת. וזה ההבדל, אני חוזר, בין היחס לאבא והאימא שהם כאילו חלק אורגני מובנה, לבין המצב שבו האדם מחפש את האישה, מחזר אחרי העבודה שלו. את שמצאה, איך אומר הפסוק, בשיר השירים. הקומנה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי. את שאהבה נפשי ראיתם, בכלל בשיר השירים אתה למד, הלו שיר השירים מתחיל, ויכורה ישר בפסקה. ישקם עם משיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן על עמות האבוך. מושכני אחריך מרוצה, הביאני המלך הדריו, נגילה ונסבך בך, נזכיר הדודיך מיין, מישרים האבוך. או, הכל טוב ויפה, אפשר כבר לגמור את שיר השירים, הפסוקים הראשונים. ואחר כך שאנחנו רואים בשיר השירים, אנחנו רואים משברים. על משכבי בלילות, אבקשה את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתי, קראתי ולא ענני, הקומנה והסובבה בעיר. ויש מצבים שבו הדוד דופק על דלתה של הרעיה, והרעיה לא פותחת לו, ואחר כך, למה? מה סיפור המשברים? המשברים, אם לפני ואם אחרי, כולל המשברים בחיי הנישואים, הם חלק מובנה מהעניין של ההכרה של אותו ויות האדם לבדו. אלמלא זה לא היה האדם מבין לעומק מה חסר לו. ואם שוב כנים דברינו, אז כל הפרשה הזאת מקבלת כעת אור חדש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב היות האדם לבדו, והוא מטביע באדם באמירה הזאת, ויאמר לו, טוב היות האדם לבדו, זה לא רק אמירה אלוקית, אלא זה אמירה כאילו שהיא בעצמה מוטבעת באדם, לא טוב היות האדם לבדו. כי רק אם הוא יבין שלא טוב לו להיות לבדו, הוא יבין כמה טוב לו שיש לו אישה. רק שהוא יבוא ויסווה ויאמר, אבל לי אין עזר כנגדי. העצבות, הכאב, תחושת הלבדיות, היא בעצמה מפתח להכרת היחד. וזה נכון בקשר לאדם, לאדם ואישה, ונכון גם בקשר לאדם ואלוקיו. גם כאן, תחושת ההיעדר, הכיסוי, החיסרון, המשברים, גם משברי האמונה, הם חלק מהבניין. בכלל, צריך להבין, המשבר הוא חלק מהבניין. ובין איש ואישה אין דבר שיותר מאיר את זה מאשר בין איש ואישה. לא שאנחנו, לכן, לא צריך לחפש משברים, ולא צריך להציב משברים באופן מלאכותי כדי לחזק את הדברים. באים לבד, בדיוק. יש מספיק משברים גם ככה. אבל זה נכון שזה חלק מובנה מהמהלך, ועכשיו אנחנו כבר עומדים לקראת סיום, אומר הפסוק, ויפל אדוני אלוהים תרדמה לאדם וישן, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. מה פירוש ויאמר האדם, זאת הפעם? מה באה המילה הפעם לומר? תסבירו אתם הרי כמה שלמדנו. הפעם, בניגוד לחיות, יפה אמרת. בניגוד לחיות, זאת הפעם. הנה אחרי, ומכאן הדרשה של חז"ל, על זאת הפעם שכאילו הוא התנסה כבר בכל. זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. אני אומר כאן, עכשיו שימו לב, חז"ל אומרים על האדם הראשון כמבנה, כמודל, שרי בפירודה וסיים בחיבורה. נתרגם שרי, מה זה שרי? התחיל. שרי לא כל שרי לך, אלא שרי זה מתחיל. שרי החל בפירוד וסיים בחיבור. בחיבורה. נמצא איפה שיש כאן שלושה שלבים. השלב הראשון הוא האדם וחווה מאוחדים במהותם. עצם העצמם הוא ועשה מבשרו. הקדוש ברוך הוא לא נותן את החווה ממקום אחר. הוא לוקח אותה מתוך האדם. ושוב, עכשיו אנחנו לא עוסקים בסוגיה הביולוגית. איך זה בדיוק נעשה. בשבילי חשוב המסר של התורה. הקוד שבו הולכת התורה. הקדוש ברוך הוא נוטל מן האדם עצם מצלותיו. הוא מפיל תרדמה על האדם. למה הוא מפיל תרדמה על האדם? אז יש היבט אחד פשוט שאפשר לומר שהוא, רש"י כבר מביא, כדי שלא יראה אותה בשעה שהקדוש ברוך הוא מעצב ותתבזה עליו. אני אמרתי את זה לזוגתי שתחיה, אתם יודעים, היום יש כאלה שבעת הלידה רוצים לראות בדיוק את תהליך הלידה, נכון? יש אפשרות לראות ו... אבל אני עושה פה בחבר'ה שחלקם יש להם ילדים, לא? אז כן, ראיתם את תהליכי הלידה או לא? מה? יש ויש, היום יש. אני דווקא לא כל כך אמרתי לאשתי שאני בעניין הזה כמו הקדוש ברוך הוא, יפל תרדמה על האדם, שלא יראה ותתבזה עליו, לא צריך תמיד לראות את הכל. טוב, כל אחד לפי מדרגתו, אין בזה איסור. אבל יש גם עניין תרדמה כמו ניתוח בהרדמה, שלא יהיה כאב. אלה דברים פשוטים. אבל על פי הדברים שדיברנו, עומק העניין הוא שהתרדמה היא כי צריך להיות פה, אתם יודעים מה, כמו מסיבת הפתעה. פה את מסיבת ההפתעה. דרך אגב, היום באמת חלק גדול מהדברים שיש בהם הפתעה נעלמו לנו, למשל, למשל, האם זה יהיה בן זכר או בן נקבה. היום כבר יודעים ויכולים לתכנן מראש. ובכל זאת, יש מהמשפחות שמעלימים, אם לא לעצמם, אז מעלימים לפחות מההורים, נכון? או למשל השם. הפתעה? למה זה מסיבת ההפתעה? ההפתעה היא באה פה כדי להעצים את התודעה. לכן התרדמה היא כדי שהאדם מקבל בהפתעה. הנה, הוא מקבל חבילה. זאת אומרת, יש פה את ההפתעה שהיא באה להעצים את התודעה. דברים שגדלים וצמוחים, צומחים באופן אורגני, הרבה פעמים קשה לעכל אותם. על כן, אנחנו כבר מסיימים. שרי בחיבורה. מה הסיבה? עכשיו אני רוצה להבין את הפנימיות של הדברים, כי פה יש לנו מבנה משולל שהוא נכון לגבי הבנה המהלך האלוקי כולו. שרי בחיבורה. למה? כדי שהאישה תהיה באמת האשת איש, צריך האדם לחוש שהיא עצם מעצמה והוא עשה מוצאו, כלשון הכתוב. החל הזאת יקרא אישה כמי איש לוקח הזאת. זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי. זה לא דבר זר לי. זה לא דבר חיתוני לי. לא, כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, גברים ממאדים ונשים מנוגה. נכון? יש ספר כזה. לא מנותקים. כי רק דברים שהם מקושרים באמת זה לזה יכולים להפרות זה את זה. זה מצד אחד. מצד שני, המשיך בפירודה. למה המשכה בפירוד? כי בלי הפירוט, כמו שאמרנו, בלי הנסירה, אין את התודעה, אין את המודעות. ועוד יותר, בלי ההפרדה, בלי הניתוק, אין את תחושת החיסרון. אין את הרגשה, זה לא טוב לי. ואם האדם לא מרגיש שלא טוב לו, הוא גם לא יודע להודות על כמה טוב. לכן, המשך צריך להיות בפירוט. הסוף, וסיים, בחיבורה. מסיימים בחיבור. החיבור המחודש שהוא חוזר אל ההתחלה אחרי השלב של הפירוד, הוא יוצר את הבניין השלם. זה מבנה, אם אתם רוצים במילה אחת, אני כבר אמר לכם, במילה אחת לדוגמה, כך הם הדברים לגבי העניין של תודעתו של האדם. חז"ל אומרים שעד שלא נברא האדם, הבא הקדוש ברוך הוא מלמדו את כל התורה כולה. אחר כך, בשעה שעומד האדם לצאת ממאימו, בא מלאך וסותרו על חותמו ושוכח. ואחר כך צריך האדם כל החיים ללמוד. אז נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא רצה שהוא ידע, אז למה הוא ישכיח ממנו? אם הוא לא רצה שהוא ידע, למה הוא לימד אותו? מה? שאלה, מה זה? התחילה. על צער, אז לא היה צריך ללמד אותו, היה מהתחילה יכול להיות התחילה. מה? אז לא, אבל למה אז לך תחילה הוא לימד אותו, שיברא אותו, ועכשיו יגיד לו, עכשיו בחירה חופשית שיכל ללמוד. מה? איך הוא יכול להרגיש שחסר לו? כי היה לו לפני כן, ועוד יותר עמוק. זה שעה שהוא ימצא, הוא ידע, וואי, דז'ה וו. זה אני זוכר, זה כבר ידעתי פעם. זה מגלה לאדם את האמיתיות של הדבר. חיל הזאת יקרא אישה כמי איש לוקח, אז תהנה לפניכם פה אותו מבנה עצמו. שרי בחיבורה, המשיך בפירודה, וסיים בחיבורה. וזאת הברכה שאנחנו מברכים, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם בדיוק תבניתו, והתקין לו ממנו בעניין עדי עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. מה גדלו ומעשר השם? מאוד עמקו מחשבותיך. חברים יקרים,